היום יום שני, כף ד' או כף ה', משהו, כף ה' כבר? אוקיי, כף ה', במרחשוון תשע"א, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש, נפש החיים לרבי חיים וולוז'ין, ואנחנו בשער א', בשער א', בפרק. פרק ד' באמצעו של פרק ד'. כן, היינו בקטע המתחיל וגם על זאת יחרד. גם על זאת יחרד לב האדם מעם הקודש, והגענו לזה אגב. קודם כל נקרא שוב את הדברים שבפנים, ואחר כך מה שבאגב. גם על זאת יחרד לב האדם מעם קודש, מעם הקודש, יהודי, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם, כמו שהתבאר, אם יוצא השם, נעלן, פרק ו, ובשער ב' פרק ה', שאין המה הקודש והמקדש העליון. והלב של האדם, אמצעית לגופה, הוא כללות הכל נגד הבית קודשי קודשים, אמצע היישוב ובין שתייה, כולל כל שורשי מקור הקדושות כמון. ורמזו זל, במשנה פרק תפילת השחר, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. מה זה ההלכה הזאת? הלכה מאוד מיוחדת. אדם צריך, נמצא בחוץ לארץ, יתפלל לכיוון ארץ ישראל. יכוון ליבו כנגד ארץ ישראל. עלה בארץ ישראל, יכוון ליבו כנגד ירושלים. היה בירושלים כנגד המקדש, כנגד בית קודשי הקודשים, הביאו בבית קודשי הקודשים כנגד בית הכפורת. ככה כתוב. ואם הוא לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע, לא איפה זה צפון, דרום, חוץ לארץ, ארץ ישראל, לא יודע. הוא במקום, הוא לא יודע באיזה מקום הוא נמצא. אז כתוב, יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. לכאורה זה לא עוזר כלום. הרי הוא לא יודע איפה קודש הקודשים נמצא. האם מצפון או מדרום, ממזרח או ממערב. אז איך הוא יכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים? אלא, מפרש רבנו יונה, שהוא יכוון שליבו זה בית קודשי הקודשים. כמו הלב שלו, הוא קודש הקודשים. נגיד את זה יותר פשוט. באופן בסיסי אדם צריך לכוון לכיוון הנקודה הגיאוגרפית, בית המקדש. ואם הוא לא נמצא בנקודה הגיאוגרפית, אז הוא איבד את הקשר עם המקום. אז זאת אומרת שההשגחה סדרה שעכשיו הוא יכול לכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. כי הוא מרכז העולם. יש בכלל שאלה קדומה ששאלו סבי דבי אתונה. ככה הגובה בגמרא במסכת בכורות. מה זה סבי דבי אתונה? זה חכמי אתונה, היוונים. שאלו את רבי יהושע, איזה 10-15 שאלות, לא זוכר בדיוק, כמה שאלות הם שאלו אותו. והתלמוד מספר מה התשובות שהוא נתן להם. ואחת השאלות הייתה, איפה מרכז העולם? יותר נכון, המילה מרכז לא הייתה קיימת בימי התלמוד, איפה אמצע העולם? והוא תפס את האצבע שלו והוא אמר כאן. אמרו לו, תוכיח. אמר להם, אין בעיה, תביאו חבלים ותמדדו מכאן ועד קצה העולם, ומכאן ועד קצה העולם, תראו שזה אמצע. אז מה, רק בדיחות יש למה? לא, הוא התכוון למשהו עמוק מאוד. כל נקודה יכולה להיות מרכז העולם. כלומר, אתה יכול להיות מרכז העולם, תלוי איפה אתה שם את עצמך. אז זה מה שכאן אומר גם הזוהר, שהאדם הוא כללות הכל, וגם זה נרמז במשנה של ההלכה של יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. ובזוהר, שלח קוף סמך א', סוף עמוד א', תחזה. כאן הוא הביא את דברי, אגב מעניין שהרבה פעמים זה תמיד ככה. רבי חיים מביא מקור מתורת הנגלה, ואחר כך מרחיב מתורת הנסתר. וזוהר שלח קוף סמך א', סוף עמוד א', תחזה. מה זה תחזה? ב בו וראה. מעניין, בתלמוד הביטוי המקובל זה תא שמע. בו ושמע. אבל בזוהר ובתלמוד הירושלמי הביטוי הוא תא חזה בו וראה. תא חזה. קד ברא קודשה בריחו ברנש בעלמה עדכין לה כגוונה אילה יקירה. ויהב לה חלה ותוקפה במצאותה דגופה, דתמן שהיה ליבה וכו'. כגוונה דה, התקין קודשה בריחו עלמה, ואביד לה חד גופה וכו'. וליבה שרה באמצעיתה וכו'. דהו תוקפה בחולה וחולה בית עליין. והאחל לבית קודשי הקודשים, דתמן שכינה. וחפורת וקרובים וארון. ואחה הוא ליבה בכל הרע ועלמה, ומאחה איתזני וכולי עין שם באורך. כי אנחנו רואים שהזוהר עושה השוואה בין האדם לבין העולם, ובין לב האדם לבין לב העולם. לב העולם הגיאוגרפי הוא בית קודשי הקודשים, שם הארון וכפורת וכרובים וכולי. שם זה העולם חי, זה נקודת החיות של כל ההוויה, אבל גם האדם יש לו הוויה משלו, הלב שלו הוא אמצע כל העולם מבחינת האדם. עד כאן מובן? אם כן, בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא תהורה. בניוף רחמנא ליצלן, הרי הוא מכניס זונה, סמל הקנאה, בבית קודש הקודשים העליון, נורא, בעולמות העליונים הקדושים חז ושלום. כי הרי מאחר והוא לב העולם, אז הזנות שבליבו היא הזנות שהוא מכניס בעולם כולו. הוא מגביר רחמנא ליצלן כוחות הטומאה והסתרה אחרה בבית קודשי הקודשים העליון. הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כוח הטומאה לידי טיטוס בהציור זונה בבית קודשי הקודשים במקדש מעט. זה הזה. יש איזה יחס. וכן כל חטא ועוון אשר כל איש ישראל מכניס בליבו חס ושלום אש זרה בכעס או שערי תאוות רעות רחמנא ליצלן, הרי הוא ממש כעניין הכתוב בית קודשנו ותפארתנו אשר וגומר היה לשריפת אש. הרחמן יתברך שמו יצילנו. וזהו שאמר יחזקאל, שאמר השם ליחזקאל, את מקום כסאי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יתמאו עוד בית ישראל שם קודשי בזנותם, עתה ירחקו את זנותם ושכנתי בתוכם לעולם. כן, אנחנו מבינים שבתנ"ך יש השוואה בין האדם לבין העולם, והקלקול שמתרחש בנפש האדם הוא קלקול קוסמי, הוא מקלקל את הכל. אגב, לפי זה גם אפשר להבין דבר שהוא קצת תמוה, זה שמתפללים על הגשם. שמתם לב? מתפללים על גשם, אין גשם. אדם מתפלל, יורד גשם. מה הקשר? זה עננים, זה בן אדם. אבל אם אני מבין שיש קשר בין האדם לכללות העולם, אם אין גשם, סימן שיש הפרה של הסדר הפנימי בנפש האדם. אין שלום בקרבו. כיוון שאין שלום בקרבו, אין שלום בין שמיים וארץ, לכן אין גשם. האדם מייצר נקודת שלום בקרבו, חוזר להשלים עם עצמו, ומתוך כך נעשה שלום בעולם כולו. ואז יכול הגשם לבוא. עד כאן לבוא? כן. זה הולך בואי ביחד. כן, מה אתה אומר?
סופקים לכל אדם או שכל אדם כולל את כל העולם טוב?
אתה שואל אם זה כל אדם? לא, רק אני. כן, בשבילי דיברה עולם. כי חז"ל אמרו שאני חייב לומר את זה. שבשבילי דיברה עולם. זה לא סובייקטיבי, זה רק בשבילי שנראה עולם. אתה יכול לחלוק עליי, זה בסדר. חז"ל אמרו לך לחלוק עליי, ולומר שלא, לא גם לך, שרק בשבילך נראה עולם. כן, כמו שאמר לי פעם הרב יוסף אליהו. הרב יוסף אליהו זה האח של הרב יורם אליהו שמלמד כאן. הוא אמר לי בשם הרב שלמה זלמן אוירבך, שכל צדיק קיבל גילוי מן השמיים שמגלה לו שהשיטה שלו היא הנכונה. בסדר? רק שהוא לא תמיד יודע שגם לשני יש גילוי כזה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כלומר, מה שאני לא יודע מה אתה מתכוון, סובייקטיבי, אובייקטיבי, לא יודע, מילים שאני לא מבין. אני רק אומר דבר אחד פשוט. האדם עומד במרכז העולם, ומכוח הנקודה הזאת הוא יכול להשפיע על הכל. דבר פשוט.
על כל שלו?
על כל העולם, על כל היש כולו, על כל העולמות, זה מה שהוא דיבר. היית בשיעורים הקודמים? אז דיברנו על זה. שהאדם עומד בנקודת המרכז של כל העולמות כולם. ולכן מה שהוא פועל, פועל על הכל. דבר פשוט. עכשיו, כן.
שלום בקרבו זה תפילה. שלום בקרבו זה תפילה. תפילה זה בקשה. שלום בקרבו זה עבודה
אחרת. אתה שואל, מה הקשר בין שלום בקרבו לבין התפילה? פשוט מאוד. אי אפשר להתפלל לפני שאדם עשה שלום בקרבו.
אתה אומר ששלום בקרבו הוא יביא לבד פרטגן. לא צריך תפילה.
לפי זה גם התפילה זה בעצם רק מכה בפטיש. לא צריך. זה עובד. כן? רק שצריך ביטוי. מה צריך לשתף את הכל? אז גם את הבקשה, כוח הבקשה.
למה מבקשים שומעת תפילה זה מוכיח שזה תפילה זה בקשה אמיתית?
אני מסכים איתך שתפילה זה בקשה. אבל כדי שהבקשה תתמלא, צריך להיות ראוי לה. כלומר, אדם מבקש ולא מקבל. למה? כי הוא לא ראוי. אז מה הוא צריך לעשות כדי לבקש? צריך קודם כל להיות ראוי. אז בשביל אחרי שהוא ראוי, למה הוא יבקש? כדי לשתף את הדיבור, כדי לשתף את כוח הבקשה שבאדם. מה? אוקיי. מה? לא, אני לא חייב לשאול. חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו. אוקיי. טוב. עכשיו, על יסוד כל הדברים האלה, אפשר ללמוד גם את ההגעה. יש כאן הגעה. בצד. אגב, לצערי הרב מאוד, אין לכם ספרים, וזה ממש חבל מאוד. מדוע? כי שיעור שלומדים בו עם ספר, זה שווה פי 8 או פי 10 מאשר שיעור שלומדים בו בלי ספר. נכון? יש פה שאלה. לא הבנתי את המעבר מלב האדם לקודש הקודשים. פשוט מאוד. ליבו של האדם הוא המקום שבו שורה השכינה. בדיוק כמו שבגיאוגרפיה קודש הקודשים הוא המקום שבו שורה השכינה. אז יש השראת שכינה במקום, יש השראת שכינה בנפש, בהכרה, אם אפשר לומר. לא. טוב, עכשיו מתוך כך אנחנו יכולים להגיע להגעה. כי המשכן והמקדש היו כוללים כל הכוחות והעולמות וכל הסדרי קדושות כולם. נסביר למה הכוונה. אם אני רוצה להריח ריח של ורדים. הדרך הפשוטה, המצויה, היא לקחת ורד, לקרב אותו אל הנחיריים, ולשאוף. נכון? ואז אני מריח את ריח הוורד. ואני שואל את השאלה, מה גרם לי באמת להריח את הריח הזה? יש גירוי עצמי, זה מגיע בכל מיני דרכים, בסופו של דבר עד המוח, עד הנקודה במוח שמזהה את ריח הורדים, ואז אני מלא הכרה שאני הרחתי ריח של ורדים. זה הדרך הראשונה. הדרך השנייה היא פשוטה יותר, אבל נדירה. צריך פשוט להכניס אלקטרודה במקום במוח שאומר לי שאני מריח ורדים, ואני אריח את אותו ריח ממש, גם אם אין ורד בעולם כלל. בסדר? זאת אומרת שיש פעולה שנעשית מבחוץ, יש פעולה שנעשית מבפנים. המקדש הוא כמין מוח של העולם כולו. זה כמין מוח של העולם. ובמוח הזה אפשר לפעול. לכן כל פעולה היא כל כך מדוקדקת שם, ואם אתה טועה, אתה גורם לחורבן בעולם בכלל. אז זה מה שהוא אומר גם פה. כי המשכן והמקדש היו כוללים כל הכוחות והעולמות וכל סדרי קדושות כולם. כל בתיו וגנזכיו, עליותיו וחדריו וכל כלי הקודש, כולם היו בדוגמת עליונים, צלם דמות תבנית העולמות הקדושים וסדרי פרקי המרכבה, המה יסדו דוד ושמואל הרואה, הכל מיד השם, עליהם השכיל כל מלאכות התבנית. כן, כלומר, יש קשר בין תבנית המקדש לבין העולם כולו. זה מין תמצית של העולם. אגב, זה מבואר בתורה עצמה. כתוב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. זה אומר שיש משכן תבניתי עליון, והמשכן התבניתי העליון הזה משתקף במשכן החומרי למטה, שעשוי מעצים, כסף וזהב ונחושת וכו', ותכלת וארגמן. אבל זה מתחיל מאיזה תבנית עליונה שהיא משתקפת במציאות. זאת אומרת שיש משכן, נגיד פילוסופיה, קוראים לזה משכן אידאי. יש אידאת המשכן. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את הרעיון שהמקדש הוא תבנית העולם כולו, זאת אומרת שיש תבנית לעולם כולו. נכון? שיש מין מציאות עליונה אידאית, והעולם שלנו הוא השתקפות של אותו עולם עליון. איך קוראים לשיטה הזאת בפילוסופיה? תורת האידאות של אפלטון, נכון? מה? כן, תורת ההשתקפות של האידאות של אפלטון. אז מאיפה אפלטון לקח את הרעיון הזה? לא מהקבלה, פשוט מתורת משה. עכשיו, לא אני אומר את זה, פילון האלכסנדרוני אומר על תורת האידאות של אפלטון, דבר זה מתורת משה לקח. כן? זה בא משם.
זה
ראייה מוכחת
לזה, שפילון...
לא, אני לא אמרתי שזאת ראייה. אמרתי שלא אני הראשון שאומר את זה, גם פילון אמר את זה. ומה שאני רוצה לומר, שבעת העתיקה, בתקופה שבה הפילוסופיה נחשבה למדע היותר עליון של האדם, היו בין הפילוסופים ולא מן הקטנים, שבאמת זיהו את תורת האידאות של אפלטון עם תורת התבנית של המקדש בתורת משה. בסדר? זה מה שאני אמרתי. אגב, יש לציין שבכל העמים השמים, עובדי העבודה זרה שמסביב הכנענים וכדומה, היה רעיון כזה של מקדש עליון שמשתקף למטה. רק שאצלנו זה מקדש אחד שכולל את כל הבריאה כולה, אצלם היו הרבה מקדשים. זה הרעיון, כן, שיש עולם אידאי שאנחנו השתקפות שלו. כן. היום כף דלת? וואו. זה לא דבר קטן, עכשיו יזזנו את כל כדור הארץ בסיבוב אחד. זה דבר קטן נראה לך? כן, בבקשה.
איך אפשר לקרב אל ההבנה, מה פירוש יש משכן עליון?
משכן עליון, הכוונה שהמקדש הוא ביטוי, נאמר את זה ככה. השאלה, איפה העולם האמיתי? האם אנחנו בעולם האמיתי, או שמה אנחנו צל של עולם אחר? אפשר להבין את זה, נכון?
אני לא לגמרי מבין מה פירוש שאנחנו צל.
אני אביא לך משל. משל המערה של אפלטון. אפלטון אומר ככה, הוא מתאר איזה מערה, שבה יש אנשים שקשורים בשלשלאות של ברזל, והם לא יכולים לסובב את הראש, הם חייבים להסתכל על הקיר של המערה. עכשיו, מרחוק מאוד, יש גבעה שעליה חיים אנשים. ואנשים האלה בונים בתים, חורשים את האדמה, מולידים ילדים, בקיצור, חיים את כל החיים שלהם. מרחוק עוד יותר, נמצאת השמש, וקרני השמש עוברים דרך אותם האנשים של הגבעה, וזה מטיל צלליות על גבי הקיר. אבל אותם האנשים שגדלו במערה, קשורים בשרשלאות של ברזל, הם משוכנעים שהצללים האלה שהם רואים על הקיר של המערה, זאת המציאות האמיתית. יום אחד, אחד מהכבולים האלה מצליח להשתחרר מן הכבלים. הוא רץ אל מחוץ למערה, מגיע עד הגבעה, ורואה את העולם האמיתי. אחרי שהוא רואה את זה, הוא הולך אל אנשי המערה ומספר להם, מה שאתם רואים זה צלליות, זה לא העולם האמיתי. ואז הם הורגים אותו. ברור? כי הוא מערער את היציבות של העולם.
בנמשל, מה זה...
בנמשל, זה בא לומר, שאפשר לומר שכל מה שאתה רואה במציאות, כל מה שאתה חש, נפגש איתו במציאות, אינו אלא ביטוי של המציאות היותר עליונה. למשל, אתה רואה משולשים לפעמים? האמת היא שלא. מעולם לא ראית משולש מימיך, לא אני ולא אתה. מסיבה פשוטה, המשולש הוא המפגש של, של שלושה ישרים, נכון? הישר, מה האובי שלו? נקודה. מה האובי של נקודה? אין אובי. זאת אומרת שהמשולש שאתה רואה במציאות הוא פיקציה. המשולש האמיתי הוא משולש בלתי נראה. וכל המשולשים שבעולם אינם אלא השתקפות של אותו משולש אידאי, שהוא דוגמת אותו האדם של הגבעה. עד כאן מובן? וכך אומר אפלטון לגבי כל המציאות, על המשולשים, על המספרים ועל כל יש בכלל. יש אידאת היופי ויש אידאת האמת ויש אידאת הצדק וכדומה. וכל מה שאנחנו רואים בעולם מינו אלא השתקפות של אותן האידאות. זה יותר קרוב עכשיו אל השכל.
הוא טוען פה שיש התרחשות כלשהי באיזה עולם עליון.
נכון, בדיוק. וההתרחשות הכלשהי הזאת שבעולם העליון היא ההתרחשות האמיתית. ואילו אנחנו הצל.
אבל מה פירוש ההתרחשות הזאת? מה קורה שם?
מה קורה שם? שם זה הנצח. כלומר, שם אין תנועה שם. הדברים הם נצחיים ועומדים לעד ולעולמי עולמים. זאת השיטה שלו. עד כאן מובן? כן, מה אתה רוצה איתה?
זה אומר שאפלטון תרגם בצורה מופשטת מה שהמיתולוגים חשו?
אפשר להגיד, כן? כלומר, ברור שהייתה לו השפעה של המיתולוגיה והדברים האלה. זה התחיל קודם כל מההשפעה פיתגוראית, וחוץ מיות זה עוד כמה השפעה. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? למה אני מספר לכם על אפלטון? בגלל שיש יש לזה נפקמינה בתחום הנפש. הרי איך כתוב בתורה? אני שוב חוזר לפסוק בפרשת תרומה. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. מה זה ככל אשר אני מראה אותך? זה בעברית שלנו, איך היינו אומרים? ככל אשר אני מראה לך. נכון? אפשר להגיד, ככל אשר אני מראה לך. אמנם בעברית תנכית אפשר להגיד את זה, אני מראה אותך. אבל המשמעות של מראה אותך יכולה להיות משמעות נוספת. מה זה אני מראה אותך? אני לוקח אותך ואני מראה אותך לאחרים. למי זה נאמר הפסוק הזה? למשה, נכון? כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עכשיו אני אקח אותך ואני אראה אותך לאחרים. איך אני אראה אותך? איך יראו מי אתה? את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו שעל ידי כך תהיו כמשה. כלומר, המטרה היא להגיע למדרגה של משה, וכן תעשו. אבל איך אני אדע לקחת את משה כמודל, כתבנית של חיקוי? אני פשוט מסתכל על תבנית המשכן ותבנית כל כלה, ואז אני יכול להיות כמשה. במילים אחרות, משה הוא סוג של מקדש. ובתוך המקדש הזה שורה שכינה. יש אפילו שיר שכתבו, בלבבי משכן אבנה. מכירים? יש שיר כזה, בלבבי משכן אבנה. זאת אומרת, אני בעצמי משכן. לרב היקר שלום, אם כל פירט משפיע על העולם, אז כיצד מתבצע שכלול המציאות? האם הרוב קובע את מצב המציאות? תודה. לא יודע. המציאות היא פועלת גם מכוח הרוב, גם מכוח המיעוט. גם למיעוט יש השפעה. האם הרב יכול להרחיב טיפה למה מעשיו של טיטוס מקלקלים פחות ממחשבה זרה של האיש הישראלי? תודה. את זה רבי חיים הסביר בשבוע שעבר, שהוא הסביר שטיטוס אין לו השפעה על העולם העליון, ולכן היהודי הישראלי שהוא יש לו כן השפעה על העולם העליון, בעצם הוא זה שמחריב את המקדש אם חס וחלילה הוא חוטא. ואז אחר כך באים האויבים, איך אומרת הגמרא? קמח, תחון, תחנת. זה כבר היה תחון, זה כבר היה חרב. האם נכון לומר כי השראת שכינה היא בעצם ההכרה הפנימית בנוכחות השם? תודה. כן. מה הקשר בין אידאות, שזה רעיונות נאצלים, לתבנית בית המקדש? הקרבת הקורבנות, זריקת הדם וניסוחו, הקרבת התמיד, וכל המשחטה הענקית הזו. זה בדיוק זה. הרי העולם הוא סוג של משחטה, לא? כן? זאת אומרת, יש החזרה של החיים אל מקורם. הרי מה זה לשחוט? מה זה לזרוק את הדם? זה הקרבת החיים וקירובה, כלומר, החיבור של כוחות החיים, הדם במיוחד, אל מקור הקודש, אל מקור החיים. יפה מאוד, ממש קשור.
זה, סליחה.
מה?
בשביל זה יש מוות טבעי, לא? זאת אומרת...
בשביל זה מוות טבעי.
אתה לא רואה אם שיולדת בלעד...
המוות הטבעי...
נכון?
המוות הטבעי זה סוג של שפלות. מסכנה הפרה שמתה מוות טבעי. היא סך הכל חוזרת אל האפר. בעוד שהפרה שזכתה להיות קורבן, היא מתעלה אל מקור החיים. אשרי חלקה. מי לא היה רוצה להיות הפרה הזאת?
לא ברור לי פה היחס בין הבורא לנברא, זאת אומרת, אם נמשיל את זה רגע לאם שיולדת תינוק.
אם שיולדת תינוק.
היא שמחה בזה שהיא ניקה לו חיים, או שהיא הייתה ככלי שהיא ניקה לו חיים, בסדר? והיא לא באה אחרי זה ושוחטת אותו. יש כמיהה של התינוק כהשתוקקות לשוב אל המקור שלו. קצת, זאת אומרת, זה תיאור מאוד טכני.
אתה שואל, כלומר, אני מבין, אתה שואל שאלה יפה, מדוע לא שוחטים בני אדם? לכאורה, זה הדבר המתבקש, נכון? כלומר, אם המקדש הוא המקום שבו נעשה החיבור בין הנברא לבורא, על ידי העלאת חלקי המציאות אל האלוהות, על ידי מים ומלח מן הדומם, ושמן וקמח מן הצומח, וכבשים ואלים ופרים מן החי, אז לכאורה הדבר שאתה משתוקק אליו זה שאנחנו נביא גם בני אדם על גבי המזבח.
אני שואל את זה על כל העבודה, גם על החיות. אני לא שואל את זה רק על בני אדם.
לא, החיות לא שואלים אותם, דווקא עד רבה. אז החיות מאוד שמחות שהאדם מסכים לקחת חלק מהם כדי לחבר את חיותם אל מקור החיים.
אני שואל את חבול, זה מה שאני אומר. החיבור הוא בלתי נמנע גם ככה.
לא.
ברגע שפרה תקווה בשדה, גם ככה תתחבר אל המקור של...
לא, ברגע שפרה תקווה בשדה, היא לא תתחבר אל מקור החיים, היא פשוט תחזור אל השדה.
מה עם הרוח שלה?
אין לה רוח, זה בדיוק העניין. מה יש לפרה לתת? את החיות הביולוגית שלה, זה מה שיש לה. ולכן הדרך היחידה להציל את החי, זה להביא אותו לקורבן, על ידי שיתוף הבהמה בנפש האדם. כי לאדם יש כן הכרה. יש רוח, יש נשמה. ואז יש איזה חיבור שלשלאותי בין החיות של הבעל חיים לבין נשמת האדם וכוונתו להידבק בבורא. לכן...
אתה יכול לעשות את זה באופן פשוט שהוא מתבונן בפרה והוא נהנה מיופי הבריאה?
אם הוא היה מתבונן בפרה...
אז נגיד שיש חיבור בין תודעת האדם ל...
זה נכון, אבל אז היה מחבר את היופי של הפרה אל האלוהות, זה לא היה מחבר את חיות הפרה אל האלוהות. אנחנו רוצים שזה יהיה רציני, לא בלוף. נכון? אז השאלה האמיתית היא לא שאלה איך עושים כל המשחטה הזאת, אלא השאלה היא מדוע אנחנו לא שוחטים בני אדם. זאת השאלה. נכון? כי לכאורה זה לא פייר, זה חומס מאיתנו את האפשרות של הדבקות היותר עליונה. בעצם זה מתסכל נורא. הפרה זכתה להיות קורבן, ואני לא? מה, אני פחות טוב? נכון? שאלה טובה, לא? מה?
עוד קשה לקבל את זה.
למה זה קשה לקבל? זה מאוד הגיוני.
כי יש הנחת יסוד שאומרת שהבורא מעניק חיים.
אה.
אוקיי?
יפה. אז זה כבר שאלה חדשה.
נכון שמצד הברור יש, בגלל שהוא יודע שהוא הגיע ממקום מסוים, יש השתוקקות לשוב אליו.
יפה.
אני אומר, עדיין התיאור שאנחנו אומרים שהביטוי של זה, הביטוי המעשי של אותה השתוקקות, זה דרך קורבנות, זה נראה לי מאוד ציני, ואני שוב פעם חוזר לעניין של אם ובלד, שאתה לא רואה אם שמעניקה חיים לילד שלה ואתה שוחט אותו.
הבנתי את השאלה. כלומר, אתה שואל בכלל על עצם הרעיון של העבודה. זאת אומרת, זה שיש חזרה של החיים אל מקורם, זה נראה לך מנוגד למגמת הבריאה בכללה, שהיא הענקת חיים.
לא מנוגד, אבל נראה לי שבצורה...
זה הכיוון ההפוך. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן חיים, אז למה אני נותן לו בחזרה?
בדרך הזאת לפחות.
בשום דרך. כלומר, אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא נתן חיים, אז לא צריך להחזיר חיים, כי רואים שהוא רוצה לתת. למה שייקח? ברור. זאת השאלה שלך.
בצורה כזו...
לא, אני חושב שזה ממש מה שאתה שואל.
לא, כי זה מה שממלט, בסופו של דבר אתה שב אליו, בצורה של כל אדם, בסופו של דבר...
אני לא אומר שהכל... לא, 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 לא שבים אליו. לאו דווקא שבים אליו. המוות זה לאו דווקא שיבה אל האלוהות. המוות זה שיבה אל ההיעדר. כן? כדי שיהיה חיבור בין החיות לבין מקור החיים, צריך פעולה מושכלת. והייתי אומר פעולה של קדושה. ולכן צריך דווקא קורבן. סתם למות, זה לא עוזר. השאלה היא, אגב, יש בכוונות המקובלים, אומרים שכשאדם הולך למות, אז הכוונה שצריך להיות לו כשהוא מת, זה שזה קורבן. זה כמו קורבן. אבל צריך בשביל זה כוונה. כן? אבל בואו נשאל שאלה יותר גדולה. הרי הקדוש ברוך הוא נותן את החיים, אז למה שייקח בחזרה? הרי אנחנו רואים שהוא לא רוצה לקחת, הוא רוצה לתת. זאת השאלה האמיתית שאתה שואל. ובאמת השאלה הזאת נשאלה במסכת אבות באופן סמוי. כן, כתוב על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה וגמילות חסדים. תורה, עבודה וגמילות חסדים של מי? אפשר להגיד של האדם, אפשר להגיד של הקדוש ברוך הוא. מסביר המהר"ל, יש תורה שהקדוש ברוך הוא נותן, עבודה שהקדוש ברוך הוא נותן, גמילות חסדים שהקדוש ברוך הוא נותן. הכיצד? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים. איך? הוא בורא. הבריאה היא האקט האולטימטיבי של גמילות החסדים. אנחנו רואים שגם הקדוש ברוך הוא לוקח בחזרה, זה העבודה. נכון? הבעיה היא, מה גובר על מה? האם מה שגובר זה השאיפה של השיבה אל האלוהות, או השאיפה של נתינת החיים? ההלכה היא שהחיים גוברים, נכון? החיים גוברים, ובחרת בחיים. ולכן צריך בשביל זה גורם שלישי, תורה, כדי לווסת את זה. כדי שנדע כמה, כמה גמילות חסדים, כמה עבודה. כי העיקרון הוא מתה כלפי חסד. אבל אז בכל זאת נשאלת השאלה, אז בכלל לא צריך עבודה, אולי רק תורה או גמילות חסדים, בשביל מה צריך עבודה? אני חושב חוזר לשאלה שלך, אתה מבין אותי? כן. התשובה, כדי שלחיים תהיה משמעות, צריך שתהיה מוכנות להשיב אותם. אם אני לא מוכן להקריב את החיים, אז זה סימן שהחיים שלי הם מרוכזים מסביב לאגואיזם שלי. אם אני מוכן להקריב את החיים, אז כדאי שיחיה. זה בדיוק מה שקרה עם יצחק אבינו. יצחק אבינו היה מוכן לתת את עצמו. אמרו, אתה מוכן? טוב, אז תרד. כלומר, אנחנו צריכים אותך למטה. מובן?
מובן.
כן, כן. עכשיו, אם אנחנו הצל של מה שקורה למעלה, הרי לא ניתן להאשים או לזכות אדם. הרי הוא הצל של פעולה שאין לו שליטה עליה. יפה. ברעיון הזה של אנחנו השתקפות, יוצא שבעצם אנחנו מריונטות, בובות, משחק, שהכל פועל בנו. כלומר, בתפיסה הזאת, הדטרמיניזם הרבה יותר הגיוני. כן? יש איזה, או יותר נכון, פטליזם. כן? הכל נקבע מראש, יש מישהו שמושך את החוטים למעלה, ואני סך הכל מריונט. אז אי אפשר להאשים או לזכות אדם, נכון? אלא מה? יש... אפלטון היה אומר שיש גם אידיאת החירות. אבל האמת היא זה לא מספק. התשובה האמיתית נמצאת בנפש החיים, בשער ב'. שם אנחנו נלמד שלמעלה ממה שמקביל לעולם האידיאות, הרי מה שאפלטון קרא עולם האידיאות, זה מה שקוראים עולם המלאכים. אבל למעלה מזה יש כיסא הכבוד. הרי מעל המרכבה יש כיסא הכבוד. וכיסא הכבוד, מה יש עליו? מה כתוב בספר יחזקאל? מה יש מעל כיסא הכבוד? ארבע פנים, זה מתחת לכיסא הכבוד. זה מה שנושא את המרכבה, זה האופנים. זה החיות. מה יש? אבל הכיסא שעל המרכבה. על גבי הכיסא מה יש? מראה דמות אדם. זאת אומרת ששורש האדם הוא למעלה מן המרכבה. זאת אומרת, מצד שורשו, האדם הוא למעלה מהסדר של האידאות. בסדר? כך שאפלטון עדיין לא משוחרר מן התפיסה האלילית, שבה האדם הוא רק איזה בובה. אבל שורש נשמת האדם, לפי הקבלה, הוא בעצם למעלה מזה. כן.
אז האדם פועל על העולמות, והעולמות פועלים חזרה לעולם?
האדם פועל על העולמות.
בכוח העולמות זה הידע שמתשתתת בעולם שלנו?
כן, בדיוק. מדוע הריגת חיות בבית המקדש זה יותר נאצל ממוות בסיבה טובה של פרה או כלב? כן? כי כשכלב מת, אז הוא חוזר אל האדמה. אין פה שום חיבור אל הקודש. אין פה שום חיבור אל החיים. אבל כשלעומת זה מקריבים בעל חיים, אז כל, אבל כל המשפחה זוכה. לא, סליחה, זה משהו אחר. אז זאת על ידי השותפות של אותו בעל חיים בכוונתו של האדם, יש עלייה של נפש על בעל חיים, כמו שהתפוז משתתף בגוף האדם כשהוא נאכל על ידי האדם. ומה לפני המבול? לא הייתה אפשרות למימוש האידאל הזה. התנ"ך מלא בפסוקים שאומרים שהקורבנות ניתנו רק בשביל לתת עוד אפשרות להתקרב לשם. וכמו שכתוב במורה הנבוכים, אף אחד כמעט לא יכול לראות שחיטה ואיך התפללו בבית המקדש. קודם כל, לפני המבול גם כן הקריבו קורבנות. שמעת על קין והבל? הם היו לפני המבול או אחרי המבול? הם היו לפני והם הקריבו קורבנות. אז מה זה הסיפור הזה? ברור שהיה לפני. דבר נוסף, הקורבנות ניתנו רק בשביל לתת עוד אפשרות להתקרב לשם. לא נכון. התפילה ניתנה כעוד אפשרות להתקרב לשם מלבד הקורבנות. מבחינה היסטורית, האדם הקריב קורבנות עוד לפני שהוא ידע להתפלל. גם על פי המדע וגם על פי התנ"ך. והקורבנות הם, הם דבר נפלא, כי מראים על שותפות של העולם החי עם עולמו של האדם. לעומת זה, כשאני מתפלל, זאת פעולה אגואיסטית נוראה. אני מרומם את האדם ומזניח את בעלי החיים, ואני משאיר אותם לגורלם המר של מתים על פני השדה כדומן, על פני האדם. אף אחד כמעט לא יכול לראות שחיטה. זה נכון, זה קשה לראות שחיטה, נכון? אז אל תראה, אבל אל תאכל יותר שניצלים, אני מבקש, ולא נקניקיות, כן? ממש, ואל תעשה על האש, כן? אם אתה לא מסוגל לראות שחיטה, מה זה הצביעות הזאת? הוא אמר, אף אחד כמעט לא יכול לראות שחיטה, זה מה שהוא כותב. אתה מוסיף מילים שהוא לא אמר, כן? ואיך התפללו בבית המקדש? למה לא התפללו? מה הבעיה? אתה גם רואה שחיטה, גם מתפלל. אתה לא יכול להתפלל איפה ששוחטים, יש מספיק מקום במקדש. כן. מה?
קוראים אשר אתה מראה, או אשר אני מראה או מוראה.
תלוי באיזה פסוק. בפסוק, בפרק כ"ה, פסוק ח', ככל אשר אני מראה אותך. אבל בכמה מקומות אחר כך, הוא ראה ועשה כתבניתו אשר אתה מוראה בהר. יש מקום שכתוב מראה, מקום שכתוב מוראה. זה בפתח, זה ב, וזה בקמץ. יש קמץ קטן. כן. לא הסברתי מדוע לא מקריבים קורבנות אדם, כי אף אחד לא שאל את זה. עכשיו, מה? אתה שואל מדוע לא מקריבים קורבנות אדם? זה לא הנושא של השיעור.
לא, אני תפסתי
לזה. מה? טוב, בסדר. אנחנו לא מקריבים קורבנות אדם, מסיבה פשוטה. ממה, קודם כל נתחיל מהפרה. ממה מורכבת פרה? מחיות ביולוגית. אז מה יש לפרה לתת? את חיותה הביולוגית, זה מה שיש לה לתת. אם לא תשחט אותה ולא תקריב אותה, לא הקרבת אותה. שאלה אחרת, ממה מורכב אדם? מחיות ביולוגית ומרצון. נכון? מרצון חופשי, נעלה. עכשיו, זאת אומרת שאנחנו גם פרה וגם נפש מעל הפרה. עכשיו, האדם רוצה להקריב את עצמו. ברגע, עכשיו, אם אתה, אותו אדם שרוצה להקריב את עצמו, אתה שוחט. מה עשית? שחטת את הפרה. בעצם לא שחטת את האדם, אתה רק התייחסת אל האדם כאל פרה, וזה מה שנתת. מה שאין כן, אם אתה אומר, אני צריך שהאדם ירצה להקריב את עצמו, בעצם הרצון הזה, במוכנות הזאת, הוא כבר הקריב את החלק היותר נעלה של האדם, את הרצון שלו. ואז מה נשאר להקריב? את הפרה שבו. אז תביא פרה. וזה בעצם מה שקרה עם יצחק. יצחק מורכב מאיל ומנשמה, את הנשמה הוא נתן, ועכשיו מביאים איל. עד כדי כך שכתוב, ויעלה ולעולה תחת בנו, שחזל אמרו שאברהם לקח את העיל, שם אותו על העצים, ולקח את יצחק ושם אותו על העיל, ושחט את העיל מלמטה. זאת אומרת שהוא העלה את הכל, את העיל ואת יצחק, רק את העיל על ידי שחיטה, ואת יצחק על ידי כוונה. והדבר מפורש בפרשת ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, מה המשך? אדם, כי יקריב, מכם, קורבן לשם. כלומר, אדם רוצה להקריב, מכם, מה זה מכם? בני אדם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. וברגע שיש כוונה להקריב מכם, אז הביטוי יהיה מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. נכון? מה שאין כן, אם אתה שוחט את האדם על גבי המזבח, אתה בעצם הנמכת את האדם למדרגה של פרה, אז הקרבת רק פרה. חבל?
גם לא.
אבל תשחית. אפילו לא. יותר גרוע מזה.
כי מפרה אתה יכול לאכול סטייק.
נכון, נכון, נכון. לא. זה יותר גרוע בעצם, כן? לכן התורה אומרת שזה תועבה. כי כל תועבת השם אשר השנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. יש בילקוט שמעוני, לגבי המעשה של אליהו בהר הכרמל, כשהוא מוריד את האש מן השמיים. מכירים את הסיפור? שני מזבחות, פר אחד לשם, פר אחד לבעל. וכתוב שעובדי הבעל הקריבו את הפר אשר נתן להם. כלומר, כאילו שאליהו נתן את הפר לבעל. אז המדרש אומר שלמה הוא צריך לתת אותו? בגלל שהפר לא רצה ללכת. הפר של הבעל לא רצה ללכת. אז עובדי הבעל אמרו לאליהו, אולי תעשה משהו. אז הוא ניגש לפר, אומר, נו, מה קרה? למה אתה לא רוצה? הוא אומר, זה לא פייר. אני ואחי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס. הוא הולך להיות קורבן לשם, ואני לבעל. אומר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. ואז הפר הלך. מזה אני לומד כמה דברים. דבר ראשון, שהפר לשם לא עשה בעיות. אדרבה, היה מרוצה. לגמור את החיים שלו במשחטה, או בשדה, או על גבי המזבח לקדש שם שמיים. אדיר. בשביל הפר זה משהו. דבר שני, זה מוכיח לי שהפר לבעל היה באמת פר. כי אני, במקומו הייתי אומר, תגיד את זה לאחי. נחליף משהו. אם הכלב לא מתעלה, אזי מדוע ברא הקדוש ברוך הוא כלבים? הכלבים מתעלים, יש להם דרכים משלהם להתעלות. כתוב במדרש, יש מדרש קטן שנקרא פרק שירה. מכירים? פרק שירה. זה ספר, זה נפלא. זה מראה כיצד כל הבריאה כולה אומרת שירה לקדוש ברוך הוא. וזה מסתיים בשירה של הכלבים. זה השיר האחרון. כלבים, מה הם אומרים? בואו נשתחווה ונכרע. נברכה לפני השם עושה. ואז מיד אחר כך מסופר שרבי ישעיה הייתה לו קושיה. מה? מה אתה אומר? רבי ישעיה, כן? הייתה לו קושיה. מדוע, מה זכו הכלבים לומר שירה? זה יטריד אותו מאוד. והוא התענה כדי לקבל תשובה 85 תעניות. יש אנשים בשביל שאלות אחרות היו מתענים. אבל הוא מאוד יטריד אותו השירה של הכלבים. אז הוא התענה 85 תעניות. ואז מן השמיים ענו לו שזה בגלל שהם ביציאת מצרים לא נבחו. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. ולכן זכו לומר שירה ולא עוד, אלא שזכו שמהצועה של הכלבים מאבדים את האורות שמהם עושים ספרים, תפילין ומזוזות. ספרי תורה, תפילין ומזוזות. כן, ככה מסופר. טוב, אני רק קיצרתי מה שיש שם בפרק שירה, שם יש כמה פרטים נוספים שמראים שיש שם משהו עמוק שמסתתר שם. אז אם כן, הכלבים זה מאוד חשוב, החיים שלהם חשובים, איך הם מתעלים? לא על ידי המזבח, אלא יש דרכים אחרות להעלות את הכלבים. מדוע הרב טורח להסביר מה אמר אפלטון ומה הם האידאות שהוא המציא? מדוע הרב לא משתמש במושגי תורה בלבד? ואם האידאות הם מושגים יותר טובים, איך התורה לא הגתה אותם? בוא נגלה לך סוד, שואל יקר. הקדוש ברוך הוא ברא את הגויים. זה לא מפתיע, אבל הוא ברא אותם. באמת. יש לו עניין כזה. עכשיו אני אגלה לך עוד סוד. את הגויים הוא שם בכוכב לכת מסוים, כוכב הארץ, כדור הארץ. הקדוש ברוך הוא גם ברא את היהודים, שזה דבר חשוב מאוד, והוא שם אותם באותו כדור. זה באמת לא בסדר, מה? הרי בין גברים לנשים מפרידים בחתונה. אי אפשר להפריד בין יהודים לגויים, כן? תשים את היהודים בכוכב אחד, את הגויים בכוכב אחר. אם הוא שם אותנו באותו כדור, כנראה שזה אכפת לו שתהיה אינטראקציה. זה כנראה מעניין אותו שילמדו אלה מאלה, שימלאו אלה תפקידים מסוימים ואלה תפקידים מסוימים. ודאי לא צריך להחליף תפקידים, אבל אנחנו חלק מסימפוניה כללית. אני חושב שאפילו אבינו הקדמון נוח אמר, יפת אלוהים ליפת וישכון באו לשם. למדו מזה משהו. אז לכן הקדוש, התורה לא הייתה צריכה להשתמש במונחים של פילוסופיה יוונית, כי זה לא התפקיד שלה. והפילוסופיה היוונית איננה באה להסביר מושגים של תורה. אבל אנחנו כן משתמשים בצורה. וכדי להבין יותר מושגים של תורה, אנחנו משתמשים בחוכמות העולם, כדי להבין גם את האור מן החושך או את האור מן האור. וכמו שאמר הגאון מווילנה, מי שחסר לו מחוכמות העולם, חסר לו 10 ידות בתורה. אתה רוצה לחלוק על הגאון? בבקשה. על עצמי אתה יכול, אבל על הגאון. טוב.
מה, מה זה 10 ידות?
פי 10, כן, 10 ידות פי 10. מה? איפה הוא אמר הגאון את זה? זה מובא לידי תלמידו רבי ישראל משקלוב בהקדמת ספרו קריאת השולחן. אבל אם האדם היה מקריב את עצמו, הפרה שבו הייתה מוקרבת, ונשמתו רצונו הייתה חוזרת למקורו, ואז כולו מוקרב לכאורה. ואם זה לא כל כך, אז מה ההבדל בין הרצון לנשמה? האם מדובר בשני חלקים שונים? לא נכון. כי אם האדם היה מקריב את עצמו ממש, אז היסוד הפרטי שבו הוא היה הגובר. כי אי אפשר לשחוט אדם בלי לחזור להיות בהמה. כשאתה אומר להשיב חיי הפר לבורא, מה זה אומר? הלא אין לו עולם הבא, הישארות הנפש, כמו שיש לאדם המעלה עצמו לשם. כן? מה יעשה הפר המסכן הזה? עשיתי אותו קורבן. אבל איך יש לו חלק לעולם הבא? יש לו חלק לעולם של האדם, והאדם יש לו חלק לעולם הבא. ואז באופן עקיף יש שותפות בין הפר לבין הנצח. שלום רב. מה עם התרנגולות המעונות, הפרות המעונות, העגלים הסובלים? רגע, אני עוד בעד לא יכול. הרי הם ממש ממש לא מרוצים מזה. האם, מה?
זה בטח
צמחוני. האם ידינו לא שפכו את הדם? זה נכון, זה ממש לא בסדר. מה שעושים לפרות ולתרנגולות ולעגלים, זה ממש לא בסדר. היה הרבה יותר טוב לעשות מהם קורבנות, ולא לעשות מחנות ריכוז נוראים בשביל לאכול עוד סטייק. אז צריך למצוא פתרון לדבר הזה. אגב, יש הלכות של צער בעלי חיים. בוקר טוב, כבוד הרב. אם יצחק הקריב את הרצון שלו, למה דווקא לוקחים שופר כדי לזכור את עקידת יצחק? או אולי תגיד זה לא השופר שחשוב, אלה הכל שיוצא ממנו. תקן, אלה הכל שיוצא ממנו. תודה. היינו ממה הבעיה. הוא הקריב את הרצון, וגם אנחנו לוקחים את השופר כדי לזכור את עקידת יצחק שאיל החליף אותו. מה הבעיה? כן.
אני חושב שלכל רובד במציאות יש... כל רובד צריך להקריב את עצמו, ולכל רובד יש את הדרך שבו הוא צריך להקריב. הפר או הבעל חיים יכול להקריב את עצמו עד שמקריבים אותו קורבן וכו', שחוזים אותו וכו'. האדם אבל גם הוא צריך להקריב את עצמו. הקרבה כמו עקידת יצחק, שבעצם עקידת את הרצון, ברצון. הפר לא יכול להקריב את הרצון, אז לכן הוא מוקרב רק בבשר. והאדם מוקרב ברצון.
אני עוד לא הבנתי במה מה שאתה אומר שונה ממה שאמרנו עד עכשיו, הרי זה בדיוק מה שאמרנו.
זה לא שונה, זה עונה לשאלה של קורבנות אדם, האם אין קורבנות אדם.
אבל גם את זה אני אמרתי.
יש כל הכל, אה?
אבל גם את זה אני אמרתי.
שיש קורבנות אדם?
כל מה שאמרת. עכשיו, זה מה שעניתי על השאלה שלו, מדוע לא מקריבים קורבן אדם. כן.
דרך הקרבת העורלה, אני לא משתף את הבהמיות שלי.
הקרבת העורלה?
בברית המילה.
בברית, בעורלה? כן. אין הקרבה של העורלה.
זה לא כאילו כמו קרבן?
זה לא העורלה שאתה מקריב. אלא אתה מקריב את הדם, אפשר לומר. כלומר, אתה... זה בעצם האדם מקריב את עצמו שם. כן, בבקשה.
הישיבות החרדיות...
העורלה זה כמו פרים הנשרפים, בחוץ, כן?
הישיבות החרדיות, שמאוד גם הולכים לפי הגאון, אם היו מישהו מזכיר את כל הפילוסופים שהרב הזכיר, ישר מוצאים אותו החוצה.
יפה. אני חוזר על, מה, על אמירתך. זה אפילו לא שאלה, זה תיאור מציאות. אתה אומר, בישיבות החרדיות שמאוד מתחברות לדרכו של הגאון, אם מישהו היה מזכיר את כל הפילוסופים שאני הזכרתי עכשיו, היו מוציאים אותו החוצה. יפה.
אי אפשר להגיד שכולם טועים.
אי אפשר להגיד שכולם טועים. נכון, אי אפשר להגיד שכולם טועים. נכון.
הרב יענה, אבל זה לא...
לא הייתה שאלה.
זה לא בסדר, הבהרה, הרב התייחס לזה.
זאת הבהרה. אז זאת אומרת שאתה אומר ש... מכיוון שכולם חושבים אחרת ממני, סימן שאני לא צודק.
לא, אתה יש לך על מי לסמוך, על הגאון.
מה אתה רוצה שאני אעשה?
כוזרים לא לומדים.
מה?
כוזרים לא
לומדים. כוזרים, כן. למה אני אעשה? טוב, כן, בבקשה.
עוד אחד, גם, לא מזכירים.
מה?
מה שהרפו כותב, בחזרת סוכלות, שבעתיד לא נוכל למוסר, לא מתכוון.
מה שאתה שואל, כשהרב קוק כותב חזון הצמחונות שלעתיד לא נאכל בשר, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שלעתיד לא נאכל בשר.
טוב, אבל
לכאורה,
למה שנפסיק? הרי זה משהו מאוד
אידאלי. יפה, מדוע שנפסיק? הרי זה משהו אידאלי. תשובה, כי כבר נגמור עם העבודה הזאת. העולם כבר יזדקך. כיוון שעבודת הזיכוך תושג, ובעלי החיים יעלו למדרגת האדם, כבר לא יהיה צורך להקריבה. שבעלי החיים יעלו למדרגת האדם, הכוונה שתהיה להם בחירה חופשית. זה אומר שעכשיו אתה אומר אין שום גם בלאכול בשר. לא, יכול להיות גם. יכול להיות גם, הרי שאדם אוכל בשר. נשאלת השאלה, האם הוא שווה כל כך יותר מהפרה? כלומר, אתה בעצם שפכת דם של מישהו, של פרה, בשביל להחיות את עצמך. אתה צריך להוכיח שיש לך עליונות מוסרית על הפרה, שמצדיקה את הרציחה הזאת. אם האדם הוא לא שווה יותר מהפרה, עדיף שלא יאכל בשר. לכן הגמרא אומרת שעם הארץ אסור לו לאכול בשר ביום חול. יום השבת מעלה את אותו עם הארץ למדרגה של קדושה. ולכן, כשהוא אוכל את הבשר, הוא מעלה אותו. אבל ביום חול, שיוכל בשר, עם הארץ, מה פתאום?
זאת אומרת שכן יש כאן אפקט של...
יש בעיה מוסרית, בוודאי, בוודאי. כן? אפילו התורה אומרת בספר, ויקרא, פרשת החרימות, שאם אדם שוחט שור או כסף או עז במחנה, רק בשביל לאכול בשר, אומרת התורה, דם יחשב לאיש ההוא. דם שפך. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. רואים שאכילת בשר סתם נחשבת על ידי התורה בספר ויקרא לרצח. נכון?
כמו שדיברנו, זה אכילה עם כוונה...
בשר זה רצח. מה?
כמו שאמרנו עכשיו, זה רק אכילה של...
אז האכילה אידיאלית היא האכילה של אדם נעלה, שהפרה רק משתוקקת, שסוף סוף מישהו יאכל אותה. אז אתה יודע מה זה בשביל פר להפוך לסטייק בפיו של הארי הקדוש? וכל אחד זכה. טוב. האם האידאות האלו שהם שורשי העולם הם התורה והמצוות שקיימו אבותינו? כלומר, קיימו את האידאות של התפילין והציצית ושבת? כלומר, זה היה במחשבתם וחזונם, ואחרי מתן תורה מקיים זאת גם במעשה? לא. אבותינו היו מקיימים את אותן המצוות שאנחנו מקיימים, אבל באופן אחר. כלומר, אידאת המצוות הייתה אותה אידאה, המימוש היה שונה. זה הכוונה. עכשיו, אני רוצה פה להתייחס לנקודה חשובה. אם זה נכון שהתבנית של המשכן זה בעצם העולם האידאי, או עולם הערכים שבא לידי ביטוי בנפש של משה, כן? ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה וכן תעשו. אז אם כך, איך זה שבית ראשון לא דומה למשכן? ובית שני לא דומה לבית ראשון? ובית שלישי של יחזקאל שונה מבית שני? הכיצד? אז זה אומר שיש משהו שאצלנו שונה מאשר אצל אפלטון. כלומר, יש התגלות אידאית שמשתנה לפי הזמנים. העולם האידאי של ימי משה שונה מהעולם האידאי של ימי שלמה. הוא בית שני, הוא בית שלישי. מובן?
זה דיכוטומי, אבל אידאי בעצם ההגדרה שלו זה משהו שהוא נצחי.
נכון, ואצלנו הנצח, כן, כי מה שאת אומר שהנצח זה דבר הבלתי משתנה, זה הנצח האפלטוני. הנצח שלנו הוא נצח שכולל בקרבו את התנועה. כן, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. מובן? עכשיו, לא גמרנו פה, רגע, אנחנו באמצע הגעה.
מה קורה לכולל את התנועה?
כן. מה? הנצח אצלנו כולל את התנועה. זאת אומרת שיש שאלה אצל הקדמונים, מה האפיון של האלוהות? האם מה שקבוע ועומד, או מה שזורם תמיד? נכון? אצל הפילוסופים הקדמונים הייתה להם בעיה עם זה. כן? יש כאלה שאמרו ככה, יש כאלה שאמרו ככה. ומה האמת? אמרו חז"ל, אין למעלה לא עמידה ולא הליכה. אז מה יש כן? גם עמידה וגם הליכה. ביחד. כן, רק שאתה לא יכול לנסח את זה. אין לך ביטוי שמנסח גם עמידה וגם הליכה כאחד. מה?
זה לא יכול להגיד שזה כן עומד, אבל הביטוי זה לא בעולם הזה יש עליו?
אם אתה רוצה, תגיד ככה. אני לא חושב ככה. אפשר להגיד את זה. הלאה. ואמרו זל, אני כאן ממשיך בדברי ההגה. ואמרו זל, בפרק איזהו מקומה, מה ידכתיב וכו', וכי מה עניין נויות אצל רמה? כן, הרי כתוב על דוד המלך ושמואל הרמתי, שהם ישבו ביחד בניות ברמה. ניות, מלשון? נוי. רמה, זה מלשון רם. מה הקשר בין הנוי לבין הרום? אז אומרת הגמרא, שהיו יושבים ברמה, ועוסקים בנויו של עולם. כלומר, המקדש הוא המקום של היופי. אבל הוא היופי של העולם. לא רק נויו של מקדש. נויו של עולם כולו. וזהו שכתוב בנחום הרש פרשת פקודי, שהוא שקול נגד בריאת העולם. הוא מונה שם דרך כלל העניינים שהיו בבריאה, שהם היו גם כן במשכן. ולכן אמר הכתוב בבצלאל, והמלא אותו רוח אלוהים בתבונה, בחוכמה ובתבונה ובדעת, כי באלו הגימל דברים נבראו העולמות, כמו שכתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נפקעו. אז אם כן, כמו שיש חוכמה ובינה בעולם, יש חוכמה, בינה ודעת גם במקדש. רגע. מה הכוונה שבעלי חיים יעלו למדרגת האדם? האם הם יהיו עם מחשבה ודיבור כאדם? ומה האדם יהיה? הם לא יהיו עם מחשבה, אלא מקסימום עם מחשבה. קודם עם, עם עין בעברית. עכשיו, הכוונה שהם יהיו עם בחירה חופשית. מה האדם יהיה? האדם יהיה סופרמן. מה הכוונה שהמימוש של המצוות היה שונה אצל אבותינו? תן בבקשה דוגמאות. הכוונה שכשיעקב אבינו הניח תפילין, הוא לא הניח תפילין כמונו. אלא הכוונה שהוא היה, ככה מובא בספר הזוהר, היה זורק את המקלות המקולפים בשיקתות המים בבוא הצון ליחמנה במקלות, זה הנחת תפילין של יעקב אבינו. מזה משתלשל אצלנו הנחת תפילין. זה מובן. זה דוגמה. אתה רוצה דוגמה? עוד? לא, אין זמן. במיוחד שעכשיו השיעור הגיע לסיומו ועדיין לא סיימנו את ההגעה. את זה נמשיך בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.